טוב, אז אנחנו, אני אזכיר, דיברנו עד שיגיעו הדפים, דיברנו על, על העין היה, שמדבר על, על המודל הזה של בית הכנסת שצריך להיות מעל הבתים, כשהמשמעות במובן הפנימי לבנות את נקודת הגובה של הנפש בעולם של עבודת השם, באופן כזה שנקודת הגובה האידיאלית, הערכית, שדרכה התורה מחברת אותנו לדעת השם, תהיה כזאת ש... הופכת להיות נקודת הגובה של החיים. דהיינו, בית הכנסת שנמצא מעל הבתים, הוא מבטא שיש פה איזו נקודת גובה שמתוכה יונקים את, ה, את, ה, את ההשראה, את הכיוון, את הטהרה ואת המגמה לכל כוחות החיים שנמצאים תחתיה. זה מודל החיים שאותו התחלנו לברר. היה שם את מגדלי הנוי, ואומר הרב, אל תהפכו את הקודש לאיזה מגדל נוי כזה, לאיזה קישוט. כן, לזה מקום כזה ששמים אותו למעלה, אבל הוא לא באמת משפיע על החיים, אלא למכון שאיתו בונים את החיים עצמם. שהקודש יופיע ויכונן וימלא ויתהר ויחווה את כל כוחות החיים שנמצאים תחתיו. זה המודל שבו עסקנו. אני רוצה ללכת עם זה הלאה ויותר לראות איך בפועל מקשרים בין נקודת הקודש לבין תחומי החיים שתחתיה. בסופו של דבר הקודש אמור להיות, כמו שאמרנו, המאיר לארץ ולדרים עליה, מה ש, כן, בונים איתו ומתוכו את כוחות החיים שתחתיו. איך בונים את הקשר הזה ומה היחס בין נקודת הקודש העליונה לבין תחומי החיים שנמצאים תחתיה. אנחנו נעשה את זה קודם כל דרך 8 פרקים בפרק החמישי. למדתם, אנחנו לא נלמד את כל הפרק, אבל אני לא יכול שלא לעבור דרכו ולראות את המודל של הרמב״ם. הרמב״ם קורא לפרק הזה בכל דרכיך דעהו, דהיינו לחבר את הדעהו, את דעת אלוקים, לכל כוחות החיים שתחתיה. נראה את השיטה של הרמב״ם בזה, את הגישה של הרמב״ם. אחר מכן בהמשך נעסוק בכל דרכיך דעהו על פי הרב קוק. למדתם השנה את בכל דרכיך דעהו של הרב קוק?
כן.
למדתם? זה לא בסדר, זה פאול רציני.
למדתם.
מתי?
אבל לפני הרבה זמן.
כן?
למדתם
זה כאילו
במקביל.
כן, בסדר. לא, רגע, איתי למדתם?
לא.
לא, שיעור אחר. בסדר.
אבל זה יכול לדעות
אם ההקלטה עובדת? אני יכול להסתכל על זה, אם זה עובד, אני לא יודע אם... בסדר, אז אנחנו נעשה מעבר, מצולם פה גם חלק מהפסקה שלמדנו, אבל זה לא, זה רק כדי לתת ההשראה. ואנחנו נלמד היום את הרמב״ם, נשווה לזה את הרב קוק, טיפה נרחיב ונמשיך הלאה. כיוון שלמדנו, נעשה את זה יחסית בקיצור. אז הפרק החמישי, הרמב״ם מכנה אותו בשימוש בכוחות הנפש לתכלית אחת. דהיינו, קשור לעניין שלנו, יש תכלית אחת, מה שקראנו נקודת הגובה בחיים, שהיא הנקודה האלוקית, הרמב״ם מגדיר אותה, אבל אנחנו רוצים לראות איך, תודה רבה, איך משמשים בכוחות הנפש לתכלית אחת. דהיינו, כוחות הנפש השונים והתחומים השונים שיש בחיינו, איך גם הם קשורים לאותה נקודת גובה, לאותה תכלית של עולם הקודש. בואו נראה איך הרמב״ם מגדיר את הדברים. א', אז אני חילקתי לפסקות שיותר נוח. ראוי לאדם להעביר כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהקדמנו בפרק אשר לפני זה, ולשים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתפאר ויתרומם כפי יכולת האדם, רצוני לומר ידיעתו. אז בואו נראה, יש פה כמה שלבים באיך שהרמב״ם מגדיר לנו את המשימה. דבר ראשון אומר הרמב״ם, לשים לנגד עיניו תכלית אחת. קודם כל שתהיה נקודת גובה, מה שקראנו, תכלית אחת, יעד עליון בחיים. מהו היעד העליון הזה שהרמב״ם רוצה לכוון אותנו אליו? הרמב״ם קורא לו השגת השם. השגת השם יתפאר ויתרומם, או לאחר מכן הוא קורא לזה, רצוני לומר, ידיעתו. ידיעת השם, השגת השם. והוא מדגיש כפי יכולת האדם, כל אחד לפי מדרגתו. השגת השם, ידיעת השם, איננה רק איזה תכלית שכלית, פילוסופית כמובן, אלא, כמו שאנחנו רגילים לומר, בידיעת השם, בלשון וידע האדם את אשתו, זאת אומרת, יש ידיעה שהיא ידיעת חיים, ידיעה שהיא ידיעת עומק, ידיעה של קשר. בעל התניא מגדיר שדעת, דעת זה שהדבר תקוע בליבו, זאת אומרת, זה משהו ש... נקודת גובה של אמונית שאדם חי אותה. הבניין האמונה שאדם כן, שם לנגד עיניו, והוא הופך להיות המחולל את כל מגמת החיים שלו. אז הבניין האמוני הזה, כן, ידיעת השם, או בלשון שלנו, בניין האמונה, אומר הרמב״ם, זאת קודם כל צריכה להיות התכלית היותר עליונה. קודם שתהיה מגמה, קודם שתהיה, כן, תודעה של ערך החיים, תודעה של מהות החיים, בניין אמוני. זה הדבר הראשון שצריך לבנות. ולאחר מכן, מוסיף הרמב״ם על גבי הנקודה הזאת, שתהיה תכלית אחת והיא השגת השם. עכשיו, אבל השאלה היא איך זה מתחבר לחיים. מוסיף הרמב״ם ואומר, וישים פעולותיו כולם, תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו, בשום פנים דבר מפועל ההבל. רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. אומר הרמב״ם, כל הפעולות שאדם עושה בחייו, הרצונות השונים, הפעולות השונות, הדיבורים, התנועות, הם צריכים להיות כאלה שמביאים אל התכלית. ואז הם בעלי ערך, אז הם בעלי משמעות. אחרת הם נקראים בלשון הרמב״ם הבל. הבל זה לא עולם של עבירות, זה לא עולם של פעולות רעות. זה סתמי, נכון? כמו ההבל של קוסטי, זה משהו, אתה הולך, הולך לו. משהו הבלי. אז מבחינת הרמב״ם, וזה כמובן הגדרה מאוד תובענית, שצריך לראות איך הרמב״ם מקווה שנממש אותה, אדם צריך להשתדל, לשאוף, להרים את חייו לאופן כזה, שכל מה שהוא עושה בחיים, כל הפעולות, כל המחשבות, כל הדיבורים, כל המעשים, הצעדים השונים שהוא עושה בחייו, יהיו כאלה שמקדמים את התכלית האמונית. גם מיקמנו קודם כל שהתכלית האמונית, שעבודת השם היא נקודת הגובה בחיים, אבל הוספנו ואמרנו, היא לא רק נקודת גובה כזאת היא סתמית שעומדת לבד כמו איזה מגדל שן גבוה, אלא כל מה שאדם עושה הוא בסוף מתקשר ומקדם את אותה עבודת השם, את אותה תכלית אמונית, את אותו בניין של דעת השם. הכל מתקשר לזה, הכל בונה את זה, הכל מקדם את התכלית האמונית, וממילא זה הופך להיות לא הבל, זה הופך להיות בעל ערך. מיליון אחרות הרמב״ם אומר לנו, אין דבר כזה שהוא בחוץ. הכל במנה בתכלית מאוד מאוד אידיאלית, אבל פחת האידיאל של הרמב״ם, שנשמע מאוד גבוה, אבל הרמב״ם נסה לראות שהרמב״ם מאוד גם מסביר לנו את כן, שהוא בסוף יישומי, זה לא משהו רחוק. איך בונים חיים שלמים שבסוף כל החיים, כל מה שאתם עושים בחיים, לא רק הזמנים הספציפיים שבהם הוא עובד את השם בלימוד תורה, בתפילה, במצוות וכו', אלא כל מה שהוא עושה, בסוף מקדם את אותה, את אותם יעדים אמוניים, את אותם יעדים של עבודת השם. והכל מתקשר, הכל הופך להיות בעל ערך. איך עושים את זה? איך יכול האדם להגיע למצב שכל מה שהוא עושה הוא באמת בעל ערך אמוני, בעל ערך רוחני? זה נשמע קשה מאוד. אנחנו לא צדיקים כאלה. כל מה שהם עושים, הם אוכלים, הם חושבים מחשבות עליונות, הם כל הזמן מעלים ניצוצות מכל דבר. טוב, זה דברים רחוקים. הרוב האנשים עושים את הדברים תודה רבה, באיזה שגרתיות כזאת, וכן, עושים עבודת השם, בתפילה, בתורה, בסדר. משקיעים בזה, משתדלים להשקיע בזה. אבל שאר הזמנים, שבסוף זה רוב חיי האדם, כן, הוא אוכל, הוא עושה קניות, והוא חיי משפחה, וחיי חברה, האם כל זה גם כן יכול להיות קשור שמה לנקודת הגובה? הרמב״ם טוען שכן, ושצריך לבנות קשר בין נקודת הגובה לבין הכוחות שמתחתיה. איך עושים את זה? הרמב״ם יסביר בפסקה הבאה, הוא בעצם יהפוך את זה לישים. כן? איך מקשרים בין עבודת השם לבין כל הרצונות האחרים שבהם אנחנו עוסקים, שבסוף הם ממלאים את עיקר חיינו. ופה הרמב״ם עובר עכשיו לדוגמאות. דרך הדוגמאות, אני חושב שהוא יסביר לנו יותר טוב איך המודל הזה עובד.
כן.
מעולה.
או שזה צריך את המובן שלי, כי אני ניגשת למה שאני
מוכרת,
האם לעשות אותו או לא, האם זה כאילו
משרת את המטרה
הזאת,
מקרב את התכלית או לא. אז מצוין, אבל בוא ניתן לרמב״ם לענות לך. זאת בדיוק השאלה שננסה ככה לדייק בדבריו. איך זה בדיוק בנוי? כן? האם בכל דבר אני צריך לכוון? מה? איך אני מחבר את הלמטה עם הלמטה? את הסתמי עם האמוני? בסדר? כי בסוף, זה בסוף האתגר, נכון? לא כל חיינו במדרשה או בישיבה, ובסוף אנחנו רוצים לחבר את החיים אל עבודת השם. החיים עם כל ריבוי רצונותיהם ועיסוקיהם. טוב, בוא נראה איך הרמב״ם בונה לנו את זה, ונעשה ככה לדייק בדבריו. משל זה, משל זה הכוונה, בוא ניתן דוגמה, משל, והרמב״ם פה מחלק את הדברים לתחומים שונים, לשלושה תחומים שונים, בוא נראה. שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ובעילתו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו. באיזה תחום אנחנו עוסקים? בתחום הגוף, נכון? אכילה, שתייה, שינה, תנועה, כל ה... זה היינו תחום ראשון שהרמב״ם מתחיל איתו, תחום הגוף. איך מחברים את התחום הזה? תחום רחב מאוד, כן, תחום הגוף זה גם האכילה, כל ההשקעה שלנו, שינה, זה כמובן גם לוקח הרבה זמן, ואכילה, והכנת האוכל, וכמה אנחנו משקיעים בתחום הזה? המון המון אנרגיה וזמן, סתמי או משמעותי, כל התחום הזה. אפשר להכניס שם גם את העיסוק בגוף במובן של רפואה, במובן של כושר, יש הרבה דברים שאנחנו עושים בשביל הגוף, הגוף זה חתיכת פרויקט, כן? מה צריכה להיות הכוונה כשאנחנו עוסקים בעולם הגוף? אומר הרמב״ם, ישים הכוונה בריאות גופו בלבד. זה דבר משונה. אמרנו שצריך לחבר את זה לעבודת השם, נכון? מה אומר הרמב״ם? מה צריכה להיות הכוונה כשאני עכשיו אוכל, כשאני עושה כושר, כשאני הולך לישון? המטרה צריכה להיות בריאות הגוף. טוב, אבל לא סיימנו את המשפט. בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו. זאת אומרת, יש פה כוונה, ויש פה כוונה לכוונה. בסדר? מוחזות במשפט. ישים הכוונה, בריאות גופו בלבד. אבל יש כוונה לכוונה. זאת אומרת, למה אני רוצה שיהיה לי גוף בריא? הכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים, לאחוז בחוכמות ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, עד שתגיע לאותה התכלית. אומרת, בסופו של דבר, אומר הרמב״ם, איפה הפרי של האדם? פרי של האדם זה בעבודת השם. כשהוא קונה מעלות של חוכמה, מעלות של מידות, תפילה, תורה, מעשים טובים. זה התכלית. אבל כל זה נעשה על ידי הנפש. אבל הנפש צריכה כלים. ולכן כדי שהנפש תמצא את כליה בריאים ושלמים לאחוז בחוכמות. זאת אומרת, יש פה איזה נקודת מוצא. שאדם בנוי באופן כזה ש... כמו שכתוב במקום אחר, נכון שאמר הרמב״ם, נפש בריאה היא בגוף בריא. וככל שהגוף יותר בריא, כך תמצא את הנפש כליה בריאים ושלמים, וממילא תוכל לעשות ביתר עוז וביתר שלמות וביתר רעננות ושמחה ועוצמה את המשימות הערכיות המוסריות שלך. אז בסופו של דבר, מה צריכה להיות המטרה? הרמב״ם היה יכול לומר את הדברים בצורה יותר קצרה. ישים הכוונה כשאוכל, ישן וכולי, עבודת השם. אני אוכל סנדוויץ' זה כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח להתפלל. זה לא בדיוק מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, הכוונה, נקרא לזה הקרובה, יש כאילו כוונה קרובה שהיא אחוזה במגמה רחוקת טווח. הכוונה הקרובה היא בריאות הגוף. גוף זה דבר רציני. גוף זה דבר שהרמב״ם מחנך אותנו יחס מאוד מכובד כלפיו. אבל גוף הוא לא נקודת הגובה. וזה גם מאוד מאוד חשוב. גוף מקבל את ערכו כי הוא משרת את נקודת הגובה, שהיא עבודת השם. אבל הוא משרת אותה באופן כזה שבלעדיו היא מאוד מאוד תחסר. היא מאוד תיפגן. ולכן הוא מאוד מאוד חשוב. איך בפועל, בסופו של דבר, איך בונים את זה? האם הכוונה צריכה להיות במטרה הקרובה או במטרה הרחוקה? ואם המטרה שלי במטרה הקרובה, איך מתקשר את המטרה הקרובה אל המטרה הרחוקה? המטרה הרחוקה זה מה שאנחנו קוראים התכלית. התכלית זה שבסופו של דבר האדם ינצל את כוחותיו לפרי של האדם. והפרי של האדם זה הצדדים של עבודת השם במובנם הערכי, האידיאלי. אבל עכשיו הרמב"ם מתחיל ללמד אותנו שהאדם בנוי כמו שכבות שכבות, כמו פירמידה כזאת, שכל שכבה מחזיקה את השכבה שמעליה. וכשאני עוסק בשכבה המכונה גוף, היא חשובה מאוד. כי היא מחזיקה את השכבות העליונות, האידיאליות, המוסריות. אומר לך הרמב״ם, תחווה לבריאות הגוף, אבל תדע איפה. תדע בתפיסת חייך, תדע במגמת חייך, שכל ערכו של הגוף הוא ביותו משרת, משמש, כן, מהווה המצע לקומות הערכיות האידיאליות. זה דורש בעצם בניין שבכלל לא מתחיל מהגוף. זה בניין של תפיסת חיים. מהי נקודת הגובה בחיי? נקודת הגובה בחיי היא עבודת השם. את זה איפה אני בניתי? לא עכשיו בעולם הגוף. את זה אני בניתי בתפיסה האמונית שלי. את זה אני בניתי בפסקה הקודמת, כן, בעניה, ובכל לימוד תורה שלי, שאני מתחיל להבין שערכו של האדם זה להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבו. עכשיו הרמב״ם מוסיף לי, על גבי זה עוד קומה, שהטוב האלוקי הזה לא ייבנה אלא ביות הכלים של הנפש, קרי הגוף וכוחותיו, בריאים ושלמים. אז עכשיו זה מפתח יחס מכובד, יחס מאוד חשוב כלפי הגוף. אבל זה כן אומר שאם אנחנו נפתח את נקודת הגובה, מה שקראנו, כן? בעבודת השם, שהיא בעצם נקודת המגמה, נקודת העל של החיים, מתוך כך אדם יכול עכשיו כן, לבנות את הקומה הבאה. הקומה הבאה שאומרת, גוף בריא הוא חשוב. גוף בריא הוא חשוב כדי לשרת, כדי לשמש למטרה האידיאלית של עבודת השם. ואז תודעה פשוטה שלי, כשאני עוסק בגוף, היא לא צריכה להיות כל הזמן שאני עכשיו מכוון את זה. רגע, רגע, למה אתה הולך ראשון? איזה מצווה אתה הולך לעשות אחר כך? זה, יש לך זה או ש... לא, ישבת שעתיים, והייתי יכולת ללמוד ראשון שעה וחצי, ועדיין יכולת ללמוד תורה. החשבונות האלה, הרמב״ם משחרר אותנו מהם. הרמב״ם אומר לנו, זה נמצא בתפיסת העולם, שהמגמה הכללית יוצאת אל הפועל על ידי כליה, וממילא, כשאני עכשיו עוסק בגוף, כוונתו בריאות גופו בלבד, הרמב״ם אומר. רגע, אז מה זה שונה מהשני? השני, יש איזה אחד אחר, השכן שלי, הוא גם כל הזמן עוסק בבריאות גופו. הוא עוסק כושר, הוא... אנחנו שנינו ביחד עושים כושר, שנינו ביחד אוכלים ואוכלים לישון. אבל אצל השני, בריאות הגוף היא מגמה מצד עצמה. היא נקודת גובה מצד עצמה. וכשהיא נקודת גובה מצד עצמה, איך קורה אל הרמב״ם? במילה אחת, הבל. ככה הוא קורא לזה. לא נעים, ככה הוא קורא. דיינו, שוב, לא דבר רע, אבל גם לא יותר מדי מקדם. מי אמר? הרמב״ם. הרמב״ם מתרגם לנו, אנחנו, כשאנחנו עומדים מול התורה, אנחנו עומדים מול ריבוי פרטים כזה שאתה הולך לאיבוד. אומר, רגע, מה המטרה? מה הסוף? מה ההתחלה? מה יותר חשוב ממה? נכון? בלגן. בא רבי עקיבא למשל, הוא אומר לך, שמע, ואהבת לך כמוך, אתה רואה את החצי פסוק הזה? זה כלל גדול בתורה. וואלה. זאת אומרת, אתה לא... היכולת לבנות מדרג ערכי, כן, ולראות בתורה איזה מגמה, ולהבין מה עיקר, מה תפל, מה לפני מה, איך בונים את כל זה, ואיך כל זה בונה את החיים, זה אנחנו הולכים ומקבלים מחז"ל, שנותנים לנו, כן, את היחס, את המבנה, מה התורה באה לבנות, מה המגמה, מה התכלית של כל זה. עכשיו, לולי הרמב״ם, את צודקת, אפשר להגיד, טוב, בסדר. התורה אומרת לך, שמע, היה פעם משפט כזה אצל יהדות גרמניה, היה יהודי בביתך וגוי בצאתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נכנס לאיך אתה מנהל את החיים החוליים שלך, הוא רק אומר, בבית תעשה את המצוות, כן, תעשה את המצוות, עבודת השם, עולם החוץ, הוא אין הבדל בין יהודי לגוי. כך הייתה אמירה כזאת. הרמב״ם לא סופר כך. הרמב״ם אומר, והוא בכוונה, זה לא מתחיל מהרמב״ם, הרמב״ם יונק את זה מחז"ל, וחז"ל יונקים את זה מהתורה. והרמב״ם יגיד לנו בסוף, בסוף הוא יגיד לנו איפה הוא ינק את זה בחז"ל. ומאיפה חז"ל למדו את זה מהתורה? מהפסוק, בכל דרכיך דאהו. דאהו, דהיינו, עבודת השם, צריכה להיות משהו שמלווה את כל דרכיך. בסדר? מהפסוק הזה, ועל הפסוק הזה חז"ל אמרו, אני מקדים את מה שהרמב״ם יגיד פה בסוף הפרק, שזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. זה די כמו רבי עקיבא שמצביע לנו על ואהבת לך כמוך. חז"ל אומרים, שמעו, בכל דרכיך דאהו, זה התפיסה. זה התפיסה. טוב, ועדיין כשאני בא לדברי חז"ל האלו, אני תמה מה זה אומר, איך מיישמים את זה. מה, אני הולך לטיול, אני משנן פסוקים, אני... זה. בא הרמב״ם, מוריד לי את זה, כן, למשהו חי, למשהו מובנה, למשהו שאפשר לנסות להתחיל כן, לאורו לבנות איזה יישום. הרמב״ם פה זה לא דינים של שולחן ערוך, אלא זה, כן, ויש לנו רמב״ם, כן, הרבה מהשולחן ערוך זה הלכות מהרמב״ם. הרמב״ם פה זה איך להפוך את השולחן ערוך לדבר שבונה מדרגת חיים. בסדר? על פי חז"ל. אומר לנו הרמב״ם, כשאני עוסק בעולם הגוף, אני חושב שזה גם מאוד מאוד משחרר מה שהרמב״ם אומר, כי זה הופך דווקא את ה... את, את המגמה הנראית כל כך רחוקה, זה חבר את כל החיים לעבודת השם. אומר, רגע, אין הכוונה היא שעל כל צעד ושעל אתה עושה איזה אילוץ מלאכותי כזה ודוחף שם איזה, איזה, איזה פסוק, איזה דבר תורה, איזה זה. קודם כל, אדרבה, למה לא מצוין? אתה רוצה בטיול להגיד דבר תורה? מצוין. אבל תדע לך שאולי, וייתכן, טוב, לטיול עוד לא הגענו, כי אנחנו עדיין בעולם הגוף, טיול שייך לעולם הנפש, עוד מעט נגיע אליו. אבל כשאתה עכשיו עושה כושר, כשאת הולכת עכשיו לעסוק בגוף, ברפואתו, בבריאותו וכולי, אם מגמת העל שלנו היא עבודת השם, ואם הבנו שעבודת השם מצריכה את הפלטפורמה החיונית שנקראת גוף בריא, ממילא העיסוק בגוף הופך להיות עיסוק ערכי אידיאלי. בסדר? בתנאי שני, בשני אימים. בסדר? שאמר. בסדר? אם אחד נקודת הגובה, לכן זה כל כך משמעותי. מה המגמה? מה המגמה? שוב, אם הגוף, היינו באמצע, אם הגוף הוא נקודת הגובה, כן, השכן שלי, כן? אם הגוף הוא נקודת הגובה, אתה יכול להתעסק בגוף באותם שעות, באותם זמנים, אבל הוא מצד עצמו. אם הוא מצד עצמו, אוקיי, בסדר. לא, לפחות, איך האמא אומרת לפעמים, לפחות לא השתעממת, עשית משהו. אבל עדיין הרמב״ם קורא לזה הבל, הכוונה בסדר, לא הזיק, לא הועיל, בסדר. הבל, כן? מה שהרמב״ם אמר בסוף הפסקה הראשונה, שלא יהיה בפעולותיו בשום דבר מפועל ההבל. קרי, מה זה הבל אצל הרמב״ם? דבר שלא משרת את המטרה האידיאלית. כן, זה הבל. טוב? אבל הבשורה הגדולה ברמב״ם הוא שאם אצלי נקודת הגובה היא המגמה האידיאלית, א', ב', אני גם מבין שהמגמה האידיאלית מצריכה שכוחות הנפש, קרי הגוף, יהיו שלמים ובריאים, ממילא התוצאה היא שעכשיו העיסוק בגוף הוא עצמו הופך להיות עיסוק ערכי, עיסוק אידיאלי, עיסוק שהוא יקר בעיני השם. בסדר? שנייה אחת ומיד נסייג בזה ונאמר במיקומו הנכון. מה הכוונה? כמובן ששני השכנים שעליהם דיברנו, האחד עוסק בגוף כחלק מהרצון לעבודת השם, והשני עוסק בגוף מצד עצמו, הרבה פעמים זה גם ייראה אחרת, במינון, בזמנים, ביחס, בפרופורציות בין עיסוק בגוף לבין דברים אחרים. אבל אל תלך לקיצוניות הפוכה שאומרת, טוב, עבודת השם, זה אומר שכל שאר התחומים הם לא חשובים. זה לא נכון, הרמב״ם אומר, עוד מעט הוא יכנה זה אפילו בשמות בני לא נעימים. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף הזה כדי שנכבד אותו. אם נכבד אותו יותר מדי, נמקם אותו בנקודת הגובה, לא נכון. אל תן לו מקום שלא מגיע לו. כי זה הופך את החיים, אם אתם זוכרות, דיברנו על זה בפסקה בעיניה. נקודת הגובה נותנת איזה לבל לכל מה שתחתיה. אדם שאצלו נקודת הגובה זה הגוף, כן, הבריאות של הגוף אפילו, או הנראות של הגוף, או השרירים של הגוף, זה לא משנה מה, בסוף הוא מנמיך את הכל, זה רמה מאוד, מאוד הבלית, אומר הרמב״ם. אבל יחד עם זה הקיצוניות ההפוכה, עם מי שמזלזל, הוא אומר, טוב, זה שטויות. מה זה מול עבודת השם, אומר הרמב״ם, זה לא נכון. כי זה בסוף רצון השם שנשקיע ברובד הזה כדי שהוא ישרת את הקומות היותר אידיאליות. ולכן זה הופך להיות, כשזה בא המקום הנכון, הופך להיות בעצמו עבודת השם. כן. נכון, אני מסכים. ולכן, מה שצריך לטעון, שזה בעצם לא מתחיל מכאן. זה מתחיל לא משמונה פרקים, זה מתחיל ממורה נבוכים, או לא משנה, מבניין אמונה. זאת אומרת, את שמונה פרקים צריך ללמוד אחרי שבניתי את נקודת הגובה. וכשאני אבנה את נקודת הגובה, יחדש לי הרמב"ם עכשיו את היחס הנכון אל הגוף ביחס לנקודת הגובה, יישארו לי הרבה שאלות של פרופורציה, של מינון נכון, של זמן מול השקעה בתחומים אחרים. זה כבר שאלות בריאות, בתנאי שאני יודע את המיקום הנכון. כן? ואני צריך לבחון את עצמי בדבר הזה. הרמב״ם ייתן פה עוד מעט כל מיני אינדיקציות לבחון את זה. כן? שאנחנו באמת במקום הנכון. בסדר? וזה יכול... אני אגיד עוד משפט. זה יכול להיות גם שונה מאדם לאחר. זה אולי אפילו צריך להיות שונה מאדם לאחר. העקרונות דומים, היישומים שונים, זה הופך לזה להיות יותר מורכב, עוד יותר מעניין. נראה שהרמב״ם יגיד את זה בהמשך. האמצעי זה, אה? לא, המצוות, לפי הרמב״ם, המצוות, קרי, עבודת השם, שהיא מצוות, תורה, תפילה, עבודת מידות, כל דבר שבו אני מוציא לפועל את העולם הערכי האידיאלי, מבחינת הרמב״ם זה פרי האדם. זה, כן, זה מה שהרמב״ם קורא התכלית. כן, כן, חלק מהתכלית. התכלית הזאת, לראות למה, אבל יש לה תכלית שמתגלה בצד הרוחני, תורה, בצד המעשי. מצוות, בצד הרגשי המידותי, עבודת המידות, כן? אבל זה התכלית. מה שאדם הוציא לפועל, את הביטוי הערכי האידיאלי שלו. בסדר? התכלית הזאת מחייבת עכשיו התבוננות. רגע, אז מה היחס לנו לתחומים אחרים? בסדר? וזה עכשיו פה. אה, אמר. כן? זה, אופה, מצד אחד צריך לדעת בוא נגיד שתי תשובות כמעט הפוכות. קודם כל, אנחנו באמת צריכים להשתדל. אני חושב שאם אנחנו מחפשים הגדרה, נגיד, לשנה כזאת, כמו שנת מדרשה, בסוף כאילו, טוב, חלק מהקלסרים, אני מניח שעם השנים יישארו להם בזה, בבוידם או משהו כזה, חלק מהזיכרונות. מה בסוף מחפשים? מה מחפשים? מחפשים דבר מאוד יקר, לבנות את התכלית לחיים. כן? זה הרבה יותר יקר מכל השיעורים ומכל הפרטים הם גם חשובים, כאילו, אבל בסוף בנפש, שיש לחיים איזה נקודת גובה, כן, ערכית, אידיאלית, שהיא כוללת בתוכה את עבודת השם, את עם ישראל, את ארץ ישראל, את תורתו וקדושתו, ושזה הופך להיות המגמה של החיים, הדבר שאותו נושמים, שלאורו הולכים, שהוא המסמר, הוא נקודת הגובה של החיים, זה מה שאנחנו באים לבנות. זה מצד אחד יקר, זה לא דבר שקל לבנות, ומצד שני זה גם, זה ישים. זה ישים, ובונים את זה, ברוך השם, ואתם בונות את זה, כן, זה בתוכנו. זה בתוכנו, רק צריך להיפגש עם התורה היקרה שלנו ולבנות את זה כנקודת הגובה בחיים. אחר מכן, דווקא הרמב"ם אומר, שמע, אם באמת זה בנו, ועכשיו כדי שזה בנו, זה לא רק מספיק שנה אחת עשינו בי וגמרנו, אבל כן, אנחנו, זאת השם, רוצים ללכת עם המנגינה הזאת כל החיים.
איך
מה?
איך עושים המנגינה כל החיים?
זה שאלת השאלות. דווקא פה הרמב"ם לא עושה. עכשיו הרמב"ם פה כבר בשאלה קומה ב', כן? לא איך בונים את המנגינה הזאת, אלא איך גורמים שהיא גם תהיה שייכת ונוגעת גם בתחומים שתחתיה. עד שואלת שאלה יותר מקדמית, מאוד מאוד נכונה. אני אומר, זה עניינו בכל ה... בשנת מדרשה, בישיבות ובכלל, בחיינו, כל הזמן צריכה להטריד אותנו השאלה הזאת, איך אחת שאלתי מאת השם, כן? מה שדוד המלך אומר, כן? אחת שעתי מת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כולל חיי, וכן, ידוע, כן, הרב טאו מביא את זה, לא זוכר בשמי, באמונה תיתנו שדוד המלך היה בבית השם כולל חיי, והיה בשדה, והיה בשדה הקרב, והיה בבית המשפט, אבל שנקודת הגובה של בית השם נבדה אותו כל ימי חיי. זה אחת שאלתי. ושרצון לעשות את רצון השם, וממילא לעשות את הטוב לעם ישראל, כי זה רצון השם. ולרתום את כוחותינו למען עם ישראל. איך תמיד נחיה את זה, שזה יהיה אחת שאלתי של חיינו? את השאלה הזאת צריך לשאול, ולהשאיר אותה כל הזמן בוערת, וכן, ותמלא אותנו, תטריד אותנו, תשמח אותנו, בעזרת השם, ומחיים אותה, איך מחיים אותה? על ידי לימוד תורה, ועל ידי תפילה, ועל ידי, כן, בעזרת השם, חיים כאלה, שמחפשים כל הזמן לעשות את הטוב למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. ממילא מתפתח פה נקודת גובה. קומה שנייה, טוב, האם נקודת הגובה הזאת קשורה גם ליומיומיות, לזה, או שזה רק כאשר אני נמצא באיזו עשייה ערכית אידיאלית, או שזה גם קשור לאיך שאני מצחצח שיניים ואוכל ארוחת בוקר. זה עכשיו הרמב"ם. בסדר? טוב, אז תחום הגוף, אני חושב שעיקר החידוש ברמב"ם, שזה לא רק הקשר בין העולמות, זה שני השלבי הכוונות שאותם הוא כותב. הוא אומר, הכוונה הפשוטה צריכה להיות בריאות הגוף. זה מאוד מאוד נורמלי מה שאמרנו. כשאני עושה כושר, אני רוצה לעשות כושר, אני רוצה להיות בריא. אני לא עושה כושר, אני עכשיו כושר רגע. אני עושה את הכושר הזה רק בגלל שיהיה לי כוח אחר פעם אחר כך. אני אומר, תורן, זה הופך את הכל להיות מאוד מאוד מלאכותי ולא בריא. אני אומר, לא, ודאי שאדם יכול לכוון כוונות, וזה לפעמים גם יכול להועיל וזה, אבל אני אומר, בהקשר הפשוט, יש ערך לבריאות הגוף, אבל לא בתור נקודת גובה עצמאית, אלא כחלק מהפירמידה השלמה שנקראת אדם, שמזקיקה את הקומה הזאת להיות בריאה שלמה בכוחותיה, כדי שהקומות שמעלה יהיו כמו שצריך. בסדר? אוקיי. ועל זה היקש, אנחנו בשורה הרביעית בפסקה השנייה. ועל זה היקש לא יכוון אז אל הנאה בלבד. אם אני כבר מפתח יחס רציני כלפי הגוף, אני מבין שגוף זה דבר רציני, שצריך לשמור עליו, שצריך כן, לראות אותו כדבר משמעותי, פיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לי וכו', אז טוב, היחס עולה. היחס עולה. דהיינו הקריטריון שלאורו אני הולך בגוף, אין לא יכול להיות, אומר רמה, שזה יהיה רק הנאה. מה מענה אותי ומה לא מענה אותי, כי אז יכול להיות שדברים מענים אותי, אבל בסוף אני פוגע בגוף. אז אומר רמה, זה לא מספיק רציני. עד שיבחר מן המאכל והמשתה יותר ערב, וכן בשאר ההנהגות, אלה יכוון מה צריך להיות הקריטריון, נקרא לזה המרכזי, בעולם הגוף, המועיל. המועיל בלשוננו, מה שטוב, מה שבריא, מה שבאמת בריא לגוף. לא פשוט, אבל עוד מעט טיפה נסייג את זה, אבל קודם כל הרמה אומר, היחס האמוני שלנו, הוא לא רק שהוא לא מזלזל בעולם של הגוף, אלא הוא מציב פה קומה, מציב פה קומה של יחס רציני. ואם יזדמן שיהיה ערב, אז זה לא טוב, לא ברור שזה טוב, יהיה. ואם יזדמן שיהיה נמאס, פחות ערב, יהיה. או שיכוון אל הערב לפי העיון הרפואי, כגון שנחלשה תאוותו למאכל, ועוררה במאכלי תאווה, ערבים ומתובלים, טוב, לא ניכנס לזה, זה בצרכים רפואיים. אבל בגדול, אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים לראות שאם באמת אנחנו כן נותנים לגוף ערך משמעותי, שוב, לא כנקודת הגובה, אבל כן כנקודה משמעותית, שכזאת הוא נתן לנו עליה אחריות, כדי שהקומות הערכיות שמעליה ייבנו כמו שצריך, זה דורש מאיתנו יחס מכבד. תחום שני, וכן, בסדר? פה מתחיל התחום השני. וכן היא מתעוררה עליו מרה שחורה, כן? מה שנקרא... דיכאון, לא יודע, בסה, הרגשה לא טובה. יסירה בשמיעת שירים ומיני נגינות, ובטיול בגנות ובבניינים נעים, ובישיבה עם צורות נאות, לא יודע, כמו מוזיאונים, דברים כאלה, וכיוצא בזה ממה שירחיב הנפש. ויסיר דאגת המרה השחורה ממנה. ותהיה הכוונה בכל זה, תראו, עד עכשיו הרמב״ם נתן דוגמאות מעשיות. קודם כל, לאיזה תחום עברנו? מתחום הגוף לתחום הנפש. מרה שחורה. נכון, אנחנו עכשיו עוסקים לא בתחום הגוף, אלא בתחום הנפש. הנפש, אומר הרמב״ם, יש לה צרכים. יש לה צרכים לא פחות מאשר לגוף. אולי אפילו יותר. והיא לא פחות חשובה מהגוף, ובוודאי אפילו יותר. ממילא, גם כאן צריך לפתח יחס מכובד. יחס שלומד את צרכיה של הנפש. והרמב״ם פה נתן לנו דוגמאות, והוא לא ממעט בהם. אדם צריך לזהות מה הצרכים של הנפש, כדי להביא אותה לשלוותה, למקומה השמח, הרגוע, כן? איך? טוב, אדם יכיר את נפשו. הרמב״ם יסיר המרה שרועה ממנה. מיני נגינות וטיולים וכל מה ש... כיוצא בזה ממה שירחיב את הנפש. ויסיר דאגת המרה שחורה ממנו. טוב, עד כאן הדוגמאות המעשיות. מה צריכה להיות הכוונה? מה היחס? מה אני צריך לחשוב כשאני עוסק שם במיני השירים והטיולים והרחבת הנפש? אומר הרמב״ם שוב, תראו. ותהיה הכוונה בכל זה שיבריא גופו. גופו פה זה בהקשר של גוף ונפש ביחד, בסדר? שיבריא גופו. זאת אומרת, שוב הרמב״ם מדבר על כוונה קרובה. הכוונה הקרובה היא יבריא גופו. אבל הכוונה הקרובה אחוזה בכוונה העליונה. ותכלית בריאות גופו, שידע. מה זה שידע? שידע את השם. דיינו, כן, מה שאמר בהתחלה, עבודת השם וכן החיבור לכל המגמות הערכיות המוסריות. זאת אומרת, גם פה אם אנחנו מדייקים, הרמב״ם לא... ישר קופץ אל המטרה הערכית שהיא צריכה להיות במחשבתו, כן, בתודעה, הרי אני מכוון טיול זה על מנת שאוכל וכו' וכו' לראות פרחים חדשים ולהגיד שחיינו. אלא הטיול הוא צורך נפשי. הטיול הוא צורך נפשי, אבל גם פה צריך לראות מה מקומו. מה מקומו של הצורך הנפשי. שתי קיצוניות הפוכות, כמו מקודם. קיצוניות אחת הפוכה, נקודת הגובה של חיי היא בריאות הנפש. זה בשביל זה, בשביל הרחבת הנפש, והמוזיקה, והטיולים, והכישרונות. זה נקודת הגובה של חיי. הוא אומר, בסדר, כמו שמענו קודם, לא מועיל, לא מזיק, אבל הבלי עדיין. כיוון שגם הנפש, כמה שיותר עדינה, יותר יקרה מהגוף, זה עוד לא עבודת הצד הערכי, האידיאלי, עבודת השם. את אדם יכול כן, לשמוע שירים ונגינות וטיולים כל היום וכל הלילה, וזה עדיין הרמה מקרה לזה הבל, כי זה לא חלק מעולם אידיאלי. אבל הטעות ההפוכה, טוב, זה לא אידיאלי, לא שווה כלום, לא חשוב, לא זה. צריך לעבוד את השם וכל הדברים האחרים כמה שפחות. טעות. כיוון שהנפש הזאת, שוב, היא חלק מהפירמידה. כן, שוב, זה מבנה פירמידיאלי כזה, כן? הגוף, עכשיו עלינו לקומת הנפש. וגם הנפש יש מעליה את הקומה של עבודת השם. אבל בלעדי הקומות התחתונות לא ייקונו בטובתם ושלמותם הקומות הערכיות. ואם זה נכון על הגוף, זה פי כמה וכמה נכון על הנפש. אם אדם יזלזל בנפש ולא ייתן לה את צרכיה, כן, ולא יקשיב, כן, לכל אחד גם בזה שעונה וכולי, אבל כן, לא ייתן לנפש את צרכיה, אז ממילא בהכרח משהו שם מתכבש, וכשמשהו מתכבש, אז בסוף גם היכולת שלו להביא לפועל את הפרי האידיאלי של חייו, זה גם משתקמק. וממילא כשזאת התפיסה, אז כשאני מבין את זה, ואני מבין עכשיו שחשוב לעסוק בנפש, אבל חשוב לעסוק בנפש לא כי היא נקודת הגובה, אלא כי משרתת את נקודת הגובה, אז עכשיו העיסוק בנפש הופך להיות גם הוא, כשהוא במקום הזה, הופך להיות עיסוק ערכי, עיסוק אידיאלי, עיסוק של עבודת השם. וגם פה, כמו מקודם, אני לא צריך להיות בכוונה הרחוקה. אם זה באמת טבוע אצלי, ויש פה איזו כנות שצריכה כמובן להיבנות, זה הרמב״ם פה נותן לנו פה הרבה אמון, כי אדם יכול להגיד, טוב, הרמב״ם אמר, שירים, מנגינות, טיולים וכו', אני כל היום שמה, וכי זה בשביל... טוב, צריך המינונים הנכונים, ולמקם את זה נכון, אבל הרמב״ם אומר, אם אנחנו באמת... מבינים שכאן חדוש ברוך הוא ברא אותנו. חדוש ברוך הוא ברא אותנו שכל שכבה פה היא דורשת יחס מכובד והתבוננות והקשבה ולתת לה את מקומה כשהיא משרתת את השכבה שמעליה ואז היא עצמה הופכת להיות ערכית ואידיאלית ועיני השם. טוב, ממילא הכוונה הקרובה היא עוסקת בבריאות הנפש. בריאות הנפש לא במובן של הנפש חולה אלא במובן, כן, מה הנפש צריכה? כן, מה הנפש צריכה? וזה דבר, ככה הוא מזין את הנפש, כמו שהגוף יש לו מזון, הנפש יש לה מזון. כל נפש עם הצרכים של המזון שלה, באופן כזה, אבל שבסופו של דבר זה חלק ממשהו גבוה יותר. חלק ממגמת העל יותר גבוה, מגמת העל היא לא הנפש. מגמת העל היא עבודת השם. עבודת השם מצריכה יחס מכובד כלפי הנפש. בסדר? אז גוף, נפש, עוד מעט יש לנו עוד תחום אחד. עד כאן בסדר? שאלות, הערות? וכן, יש לנו, כן, וכן השלישי, וכן כשינוע והתעסק בקניית הממון. כן, התחום השלישי, פרנוסה, כן? גם תחום בחיים, בעזרת השם. שגם הוא שואל, המון. עוד לא הגעתם לשלב, אבל ישאב, המון. אנרגיות, זמן, זה, כמה אדם הולך לעבודה, יותר רואה את העבודה מאשר את הילדים שלו. זה דבר הזוי. אדם יכול, טוב, אבל מה זה כל זה? רק שיגמר כבר הזמן, שנוכל לעשות משהו רציני בחיים האלה. כן? מה היחס לכל התחום האלה, כל השעות האלה? יש אדם זכה, עבודה שלו זה לעזור לילדים, לא יודע מה, לילדים חולים, לטפל בהם, לעזור. טוב, אז אפילו עבודה שלו, הוא זכה שהיא תהיה עבודה אידיאלית, עבודה של חסד, פילי פלאות. אבל מי שלא זכה, הוא עכשיו, הוא עובד, מפעל, כן, בסדר. הוא לא רואה בזה עכשיו את התכלית אידיאלית. בסוגריים, בוא נאמר שכבר בארץ ישראל, כבר כותב החתם סופר, שאפילו כל אדם, בעצם כמעט כל מקצוע, אדם יכול לראות בו עבודת השם, כי זה הכל חלק מבניין הארץ, והחוסן הכלכלי של מדינת ישראל. רק אדם צריך לחשוב על זה, לכוון, ומאלה כמעט כל, אין עבודה שהיא לא בסוף ערכית ואידיאלית. אבל בוא נשים את זה עכשיו בצד. עכשיו אדם, העבודה שלו זה משהו לא ערכי ואידיאלי. הוא מקבל כסף בשביל לספור בלונים ואחר כך, לא, אין לי מושג מה, פרנסה מצד עצמה, בלי הצד הערכי ואידיאלי. עובר, עוברים השעות, זהו, רק, מה, 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 יש, יש איזה ערך, אפשר גם את זה לחבר לה, אלא מגמה ערכית. מה היחס לקניית הממון, כן? לכן כשינוע והתעסק בקניית הממון, תהיה תכליתו בקבצו אותו, שישתמש בו למעלות. ושימצאהו לקיום גופו והמשך מציאותו, עד שישיג וידע מהשם מה שאפשר לדעתו. זאת אומרת, מה התפקיד? מה היחס? רק ספציפית, שוב, כמו שאמרנו, רק לקניית הממון, כאילו לפרנוסה כפרנוסה, לא מצד, כמו שאמרנו, הצד הערכי שיש בעבודה. יש צד ערכי, נדבר עליו אולי בהמשך. אבל פרנוסה כפרנוסה, אומר הבא, אתה עוסק עכשיו בקניית ממון. מה התפקיד של קניית ממון? זה תפקיד, זה משמעותי, זה חשוב, זה סתם, של חילויני. אומר הבא, תפקיד מאוד מאוד חשוב. תהיה תכליתו, שישתמש בו למעלות. כסף, כתוב בספרים שלנו כיסופים. זה אחד הדברים שאנחנו יכולים לממש, את הכיסופים, את כל הדברים, את כל הרצונות הטובים שיש לנו. אדם יש לו הרבה רצונות טובים, אבל בסוף, אם אין לו איך לממש אותם, אז הכל יישאר חלומות. אז כסף זה דבר חשוב למי שיש לו רצונות טובים, נכון? דבר מאוד חשוב. ובין השאר, איך הוא אומר, ימצאהו לקיום גופו בהמשך מציאותו. יותר מזה, מה אמרנו קודם? שיש ערך גדול מאוד בשמירה על בריאות הגוף ובריאות הנפש, נכון? איך בין השאר, מהו האמצעי בין השאר לשמירה על בריאות הגוף ובריאות הנפש? בין השאר זה גם כסף. זאת אומרת, בסוף, אם אדם אין לו מספיק אמצעים בשביל לנהל את החיים בצורה תקינה, אז גם זה בסוף עולה בבריאות הגוף ובריאות הנפש. זאת אומרת, חלק משמעותי בכסף זה כדי שנוכל לממש רצונות טובים, ונוכל לשמר בריאות הגוף והנפש של, של, שלנו, של ילדינו ושל משפחתנו ושל אולי של עוד אנשים טובים שנוכל לעזור להם. זה מטרה של כסף. טוב, אז חשוב. וגם פה המיקום הוא מאוד מאוד חשוב. כי אם הכסף הוא המטרה של חיינו, טוב, אז זה ודאי שזה נקודת גובה מאוד מאוד נמוכה. ואפילו אם הכסף הוא למטרת שמירת הגוף והנפש, אבל מצד עצמם, זה עדיין נקרא לזה הרמב"ם הבל. אבל אם הכסף הוא משרת את בריאות הגוף והנפש, שמשרתים את עבודת השם, אז כל רגע ורגע שאני עוסק בקניית הממון, הוא רגע ערכי. כי הוא חלק מהפירמידה. כי הממון מחזיק את בריאות הגוף ואת בריאות הנפש, ועל גביהם עבודת השם. בסדר? אז אם אני בוא, כן, אפשר לצייר פה איזה פירמידה כזאת, כן? אז היינו, למה אתה כותב, כן, זה, יש הפירמידה של מסלו, נכון? זה כזה... כן, הצרכים השונים. זה כמעט דומה, רק נקודת הגובה שונה. אז זה מסלול לא חשב. כן? אז היינו מצאים למטה את עולם הממון, ועל גבי זה את עולם הגוף, ועל גבי זה את עולם הנפש, ועל גבי זה את עולם עבודת השם. אז עבודת השם מצד הזמן שלה, מצד האנרגיות שלה, לפעמים זה הכי קטן בפירמידה. נכון? כמה שעות כבר אדם עוסק בפועל, בחסד, בטוב, בתפילה, אבל בסוף כל המערכת היא בשביל זה. היא בשביל אותם זמנים, בשביל אותה הוצאה אל הפועל של הטוב האלוקי. וממילא זה עכשיו נותן תוקף וערך משמעותי וערכי לכל המבנה שמתחתיה. הכל הופך להיות, כן, דבר יקר וחשוב בעיני השם. כן.
הממון יותר נמוך מהגוף, כאילו, או שהממון יותר
לא
יכול לעזור
לך? יותר נמוך, אני חושב, א', כן, זאת אומרת, אני חושב שהמדרג פה הוא גם על פי, כן, ודאי שהגוף שלנו יותר קל לנו מהכסף, נכון? אם אדם צריך, איך אומרים, בשביל הבריאות, אז ודאי שהוא ישלם כל הון שבעולם כדי להיות בריא, כן? אז כן, יותר חשוב מהגוף, והגוף יותר חשובה, והנפש יותר חשובה מהגוף, כי אם יש לי, כן, בריאות הגוף מול בריאות הנפש, הנפש יותר יקרה, והנשמה יותר יקרה מהנפש. אז זה גם מדרג של חשיבות, וזה גם מדרג של מה מחזיק את מה. כן, כל דבר, כל עולם בסיסי יותר נקרא לזה, הייתי קורא לזה לא נמוך אלא בסיסי. כן, כל בסיס שהוא יותר נמוך הוא מצד אחד כאילו פחות חשוב, מצד שני הרבה מהבריאות, מהמלאות של הכוחות שמעליו יהיו בזכות הבסיס הזה. כן, אז השולחן הוא יותר חשוב מהרצפה, אבל בסוף הרצפה תהיה עקומה, אז כל הזה, קיצור, כן, הלבנו לה את העיקרון. בסדר? לא מעל. הגוף מתחת הנפש. אמרנו, ממון. הרמב"ם התחיל מהגוף, לא בגלל שהוא הכי חשוב. הרמב"ם מתחיל מהגוף, כי אני חושב שזה פשוט, ההסבר הוא שם הרבה יותר בהיר, כן? הנפש אחר כך, הרמב"ם רואה אותה כ... שמתם לב שלנפש הוא גם כן כרגוף. זאת אומרת, למושג הגדול הזה שנקרא האדם בטבעיותו, הוא מחלק אותו קודם כל לצד הגופני, אכילה, שתייה וכן, אחר כך הצד הנפשי. ואחר כך רוצה להראות לנו, רגע, הגופני והנפשי שמחזיק את הצד האידיאלי, רגע, גם יש משהו מחזיק אותם, וזה הממון. אז בסופו של דבר זה ממון, גוף, נפש ועבודת השם. כסף? אז כמו שאמרנו, הכסף הוא מאפשר להוציא לפועל את הרצונות הטובים. אדם יש לו הרבה רצונות טובים, כן? כן, ועוד לפני לדרום החוצה, כדי שיהיה בריאות הגוף והנפש לי ולילדיי, צריך שיהיה מה לאכול, וצריך שיהיה בית לגור בו, וצריך שיהיה הצרכים האלו, הם בסוף משרתים את הצרכים האידיאליים יותר. מי שיזלזל בצרכים הפשוטים, ימצא את הצרכים העליונים פגומים. וממילא, מי שמבין את הערך של הצרכים האידיאליים, ורואה את הערך מתוך כך של הצרכים הפשוטים, הצרכים הפשוטים הופכים להיות אידיאליים בצד עצמם. ממילא הוא הולך לעבודה, וגם אם הוא עובד, כמו שאמרנו, בעבודה סתמית, שלא כביכול מביאה שום ברכה לשום דבר, היא כן מביאה ברכה. אם הוא תופס את החשבון הזה, הוא הולך לעבודה ברון ובשמחה. כי הוא יודע שבסוף דרך זה הוא ישרת את הגוף והנפש, ודרך זה הוא בסוף גם יעבוד את השם.
נכון. איך מצליחים לרומם את זה למעלה במקום להוריד כאילו את העבודה למטה?
זה נכון, זה שאלת המאה, וזה כאילו האמון שהרמב״ם בו נותן. כי הרמב״ם יכול היה להגיד, הכל הבל הבלים, אמר קהלת, והכל הבל חוץ מעבודת השם. אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה יחס לא מייקר ולא מכבד לעולמו שהקדוש ברוך הוא ברא בנו את כל הרבדים האלה. אבל הרמב״ם, לכן גם פה, הוא כן בהמשך ייתן איזה קצת... קצת יעמיד את זה במבחן, קצת יתן לנו קצת נקודות במבחן כאלה שדרכם אנחנו גם נבחן את עצמנו, אבל בעיקר זה לא מתחיל ברמב"ם. מתחיל איך בונים נקודת גובה. מי שיבנה את נקודת הגובה, מתוך כך גם כל הזמן ידע לבחון את עצמו ולדייק את עצמו, לפעמים הוא קצת יגזים לכאן, אז הוא יחזור רגע, לאחרונה קצת זלזלתי בגוף, צריך טיפה יותר להשקיע בו, או אולי הפוך, לאחרונה אני יותר מדי בגוף, אני צריך טיפה לאזן. יש לו נקודת אזימות שלאורה הוא בוחן את עצמו, כן? ולכן זה לא מתחיל מהיחס לקומות התחתונות, זה מתחיל קודם כל באיך נושמים כל הזמן את ה, כן, את פרק א' מסילת ישרים, כן, האדם לא נברא אלא יתענג על השם וכו' וכו', ומתוך כך לומדים שמונה פרקים, כן? אבל מצד שני, בסוף, זה מאוד מאוד חשוב לבנות גם את היחס של החיים כלפי זה, לא להשאיר את זה רק ב, כן, יתענג על השם שם הגבוה, אלא בסוף זה חי, וחי בכל החיים, בכל הקומות. מה? למה? כי מה? כי כשאני הולך לכיוון אחד, הצד השני נפגע. טוב, קודם כל צריך לדעת ששנת מדרשה זה לא החיים. זה משהו לא מאוזן, במהותו. לא באמת, כאילו, זה משהו לא מאוזן במהותו. אני אקבל את זה בשמחה, זה אחר כך אחרי זה. וזה למידה, זה למידה. כל פעם אנחנו, במיוחד שעוברים מצב, או לשנת מדרשה, אחר כך שנה הבאה, מארגנים את זה מחדש. בעזרת השם מתחתנים, מארגנים את זה מחדש, יש ילדים, מארגנים את זה מחדש. רק לאור כל ארגון מחדש, העקרונות תמיד יישמרו. איך אני משמר את עבודת השם כנקודת הגובה של חיי, איך מתוך כך אני נותן את יחס נכון לתחומים האחרים, באופן כזה שהם חשובים, אבל מקבלים פרופורציה מדויקת, וזה גם משתנה במצבי החיים השונים. מסעידו, כן. מכיוון שבעולם שלנו אורות צריכים כלים. אין בעולם הזה יכולת להוציא לפועל את הכיסופים, אפילו כן בית מקדש צריך, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית. כן? זאת אומרת, אם לא יהיה עץ, לא נוכל לבנות את הבית. אז זאת אומרת, בעולם שלנו הנשמה צריכה גוף, וכל הרוממות העליונה היא צריכה כלים כדי לחול בהם, ומעילה הכלים הופכים להיות חלק מהעניין. בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, איך מחבים את השמיים והארץ? כמובן שהסכנה היא שהכלים ישתלטו על האור ויחסמו אותו. לא, לא, לא. אדון כלי, אתה תישאר כלי, כן? אבל כלי חשוב. כלי של אור. כן? זה, בסדר, אנחנו בהמשך, ננסה, אנחנו, אחרי שנראה את שיטת הרמב״ם, ננסה להעמיד מול זה, או לצד זה, את הרב קוק, ונסות לראות שהדברים משלימים, יש עוד תוספת, אבל דברים חשובים מצד עצמם. טוב.